הפינה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור לי יום שישי, פרשת שלח לך, אני מקווה שלא יציעו את טיפת הארץ השבוע, אבי.
יעקב, ראיתי ששלחת מרגלים לחדרי עשייה באגודה השבוע. שלח לך אנשים.
אתה יודע מה, ליהדות התורה, מה שיפה שביחוד...
ויש שם כמה שיכולים לומר על עצמם, ונהי בינינו כחגבים וכן היינו ביניהם.
כן, אבל מרגלים אתה לא צריך לשתוח, כי הם באים ומספרים לך מעצמם את הכל. אז אין בזה חוקר ריגול. אבל באמת היה קצת שבוע סוער באגודת ישראל. דווקא חשבנו, אבי, שאתה יודע, שאחרי שהגיעו אל הארץ ולמנוחה ולנחלה, הם יאכלו את פרי הארץ ויברכו עליה מטובה. כל אחד מהם סוחב כל שלם של ענבים ופירות. ומה הם מדברים? הם כל הזמן מדברים רק אחד נגד השני. זה טוען שהשני פשרן מדי בחוק הגיוס, והשני לא קיבל את ועדה לפניות הציבור. אולי דווקא מרוב טובה שהשפיעו עליהם, איך אמר משה רבנו סנגורי על בני ישראל, מרוב טובה שהשפעת עליהם, אז אולי אגודת ישראל היא מפלגה הרבה יותר טובה באופוזיציה, ושם המקום שלה.
תשמע, אפשר לומר שהיא מפלגה יותר טובה באופוזיציה, אבל לנו העיתונאים ודאי שיותר טוב שהיא נמצאת בקואליציה, אז זה תמיד הרבה יותר מעניין. אבל תשמע, מצד שני, לא היה עידן באמת טוב מזה לציבור החרדי. אתה יודע, אנחנו במשבר נוראי, ואנחנו כל שבוע מדברים כאן על הקורונה, ועל הפייק תקציבים שהאוצר מביא. זה פשוט מדהים, מי שקצת רואה מה שקורה במגזר העסקי, כספים לא מגיעים, הכל חרטוטים. אבל החרדים לא על הכוונת. יעקב, החרדים לא על הכוונת, יושבים בוועדות הכי חשובות, בתפקידים הכי חשובים. אני מניח שגם כספי עולם התורה, פתאום אתה תראה שהם לא יורדים, בגלל שגפני סגר משהו עם ישראל קץ בתוך החדר, ואנחנו פשוט לא על הכוונת, אז טוב שיש מריבות פנימיות, זה עדיף מאשר מריבות חיצוניות.
כן, אבל עכשיו אני חושב שנגיע למצב שיהיה לנו גם את שניים, כי תראה, אבי, נגעת בנקודה נכונה, אנחנו נמצאים בעידן שפע, נמצאים בכל המשרות, ואם יפרוץ זעם נגד נתניהו, תראה, אנחנו יודעים שאנחנו יושבים על חבית חומר נפץ, כמו שאמרת, הבעיות הכלכליות, ויש לנו גם את הממשלה המנופחת שרק דואגת למספר
מיליון איש בלי עבודה. מגדירים אותם מעריכים את החלט כדי שלא יקראו להם מובטלים.
כן, ומה עוסקים
על הנורווגי? על הנורווגי?
הנורווגי, אתה יודע שהחוק היחיד...
זה מסדר עבודה, אבל אי אפשר להגיד שהם לא דואגים לעבודה בימים אלה.
אתה היית בכנסת ביום שני, בטח ראית שהיא מושבתת כמעט לחלוטין בגלל הקורונה, אז חבר כנסת ערבי קיבל את הנגיף ושיתק את זה, אבל ועדה אחת עובדת במלוא הקיטור, ומעבירה וסילקה כמה אלפי הסתייגויות לחוק הקדוש, שגם... שנקרא החוק הנורווגי. למה שלא יעבדו לעיתונאים... בחוקים אחרים, אבי? למה שלא יעבדו בחוקים שקשורים קצת להבטלה, לתעסוקה, למדינה? הממשלה, נכון לרגע זה, מהיום שהיא הוקמה עד עכשיו, ואני כולל בזה גם את ועדות הכנסת, ידוע גם את החבר החרדים שלנו, עוסקת בעיקר בעצמה.
60-40. 60% על העניין של הנורווגים וכל הדברים האלו, ו-40% על העניין של הקורונה, וגם שם, תשמע, הופעה כזאת של ישראל קץ בוועדת כספים, תדע, ניר ברקת, עם כל החשבונות שלו, שהוא תוקע לישראל קץ ומכוון לנתניהו, צודק בכל מילה, מגיע ישראל קץ, אומר, לא יהיה שום שינוי במה שאני שם לכם, כזה ראה וקדשו את מה שנערי האוצר אומרים, זה פשוט לא יאמן. לעומת זאת, כשאתה רואה את הנורווגי, תשמע, כל חשקם ויהבה בעניינים האלו של הכיסאולוגיה, זה פשוט לא להאמין. אני יושב לך עכשיו כאן במגדל בתל אביב, אתה רואה את השיירות של גנץ יוצאות מנתיבי איילון וחוסמות את התנועה, וזה כל מה שמעניין אותם. יהיה לזה אאודי ולפול... אתה יודע איך מבדילים אגב בין ראש הממשלה לגנץ?
איך?
לגנץ עדיין אין אמבולנס בשיירה. זה מה שגילה לי השבוע, אחד מאנשי האבטחה. הרי מאז הסיפור של קריסת אריק שרון, לפני זה הירי ברבין, אז מצמידים אמבולנס לבן, נטול כל סימנים לשייר את ראש הממשלה. גנץ עוד לא קיבל אמבולנס. לדעתי דרישה כזאת תגיע תרף ומיד.
אני חושב שיש עוד סימן היכר.
אמבולנס חילופי.
זה צריך להיות היכר קצת יותר פנימי, כי לטלפון של גנץ האיראני מאזינים ושל נתניהו עדיין לא, ואתה יודע למה? כי נתניהו לא מחזיק טלפון נייד מהסיבה הזאת. אבל אתה דיברת על ישראל, כי אתה רוצה לדבר איתך על שר אחר שנראה לי שלא קיים. אתה שם לב, אבי, שאולי אין שר במשרד הבריאות? אני זוכר בימים של ליצמן עם כל הביקורת שהייתה עליו, על ברסי, אבל הרגשת שיש איזה יד על ההגה. נוקטים פעולות, מגיבים כאן, אנחנו כל יום רואים שהמספרים עולים 100-150, היום אני מבין שכבר הגענו ל-200, ועולם כמנהגו נוהג, משרד הבריאות כאילו נהנה, אולי נתניהו לא כל כך עוסק בקורונה.
מי השר הראשון?
מה אתה אומר?
מי השר שאמר שאפשר להסיר את המסכות? לפני שלושה שבועות?
באיזשהו
חוסר אחריות שמתברר שהמסכות הם אלה שהנחיתו, הרי בתל אביב, אני אומר לך, הסתובבו גם לפני. אבל מה? היה 70-80% שהסתובבו עם מסכות. מאותו שבוע חם שאומר להוריד את המסכות, המסכות לא חוזרות. ולדעתי זה חלק גדול מכך שאתה רואה תחלואה כזאת גבוהה, ואתה רואה את הסכסוכים שם בין גרוטו לבר סימני, אגיד לך, מתברר שליצמן היה דבש.
כן, ממש העסק שם לא עובד, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, יש לי תחושה אולי שנתניהו, הקורונה פחות מעניינת אותו. יש לו
טוב, ממשלה. יש כבר ממשלה. יש גם כתבי אישום.
אז הוא עוסק בזה, אבל הוא יותר עוסק בסיפוח, ופה אני רוצה לסיים את הפתיח לפני שזמננו יסתיים. אבי, אני חושב שהסיפוח אולי מבחינה מדינית הוא טוב או לא טוב, אבל זה לא הזמן עכשיו. אנחנו הולכים בנוסף, תגידי, בנוסף למשבר הבריאותי במשרד השמר הכלכלי, רגע, אתה מדבר על התעניינות. אני שואל אותך לגופו של דבר, מעבר למשבר הכלכלי ומשבר עובדי, זה מה שאנחנו צריכים לזה, אינטיפאדה קטנה עכשיו, זה מה שהמדינה שלנו חסר לנו, אז נגיד שיש חלון הזדמנויות, אבל כל חלון הזדמנויות צריך לנצל, בפרט שמה הסיפוח הזה ייתן לנו חוץ מ... חלק שרוב העולם לא מכיר בו, מה אתה אומר?
תשמע, תחזיות שחורות היו גם לפני העברת השגרירות לירושלים,
והריבונות ברמת הגולן.
אני סומך על נתניהו שהוא ידע להעביר את זה נכון גם מול מנהיגי מדינות ערב, אתה רואה שגם את הפלסטינאים זה לא מעניין עכשיו, גם להם יש קורונה. אתה רואה אפילו בארץ שהם רושמים לך שאת ההנהגה הפלסטינאית זה מעניין, ואותם זה לא מעניין, אבל אני שואל איפה היכולות, יכולות העל של נתניהו, שהוא יודע לעשות הכל ביחד, הוא עושה באמת הכל ביחד, חוץ מהטיפול הכלכלי במשבר הקורונה. וזה חבל. ועל זה אנשים ישלמו כאן בכיסם וירבו לפת לחם.
טוב, אנחנו...
מי איתנו היום?
איתנו היום חברי הכנסת איילת שקד, שבו תנסה להסביר לנו מה היא חושבת על הסיפור, מה היא חושבת על נתניהו, מה היא חושבת על החרדים. ומיד לאחר כן יהיה איתנו ראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, שבאמת נסה להבין אם הסיפור טוב לחרדים, ומה הוא אומר על מה שקורה בתוככי אגודת ישראל, כחבר בכיר בשלומי אמונים. פרסומות יישארו עמנו.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
רבותיי, אנחנו בתקופה של פעם במאה שנה, עוד יכתבו עלינו בכל ספרי ההיסטוריה. אנשים התנפלו על המדפים, חזרו הביתה עם ארגזים. לא חברים, זו לא הקורונה, זה חודש הספר ההיסטורי שלא היה כאן מאה שנה.
רשת ספרי אור החיים במהפכה היסטורית ומבצעים שלא הכרתם מעולם. כל הסופרים הגדולים, כל רבי המחר, כל הוצאות הספרים המובילות עכשיו במחירי היסטוריה. ובנוסף, הגרלות יומיות בין הרוכשים ושתי זכיות ענק על כל ספר שתבחרו עד 5,500 שקלים. חודש הספר האגדי ברשת ספרי אור החיים.
נתיב פיתוח מובילים את הבנייה 30 שנה.
נתיב פיתוח ממשיכה להוביל את תנופת הבנייה בכל רחבי הארץ, ועכשיו היא פרויקט נתיב ברמה ברמת בית שמש ד'. הבנייה עולה קומה, קונים דירה והמימון עלינו. לפרטים חייגו כוכבית 80-82, כוכבית 80-82.
נתיב פיתוח.
תנובה במבצע על כל מוצרי החלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. למהדרין יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה, הזול שבהם. המבצע בתוקף ברשתות ובחנויות נבחרות.
חיתול חדש נולד, והוא מושלם. בייביסיטר גאים להציג את חיתולי בייביסיטר החדשים. בבדיקת מעבדה נמצא שחיתולי בייביסיטר סופגים יותר מהגיסו פמפרס, ועכשיו מותאמים לאורו הרגיש של התינוק, וגם הקים וגמישים יותר לעיתוף מושלם. חפשו את חיתולי בייביסיטר בנקודות המחירה. בייביסיטר, החיתול החדש שלכם.
הילדים מתקשים להתמקד? ריכוזית, עכשיו ריכוזית בסוכריות גומי. ריכוזית, סוכריה ללעיסה נוחה יום יום. תוסף תזונה מואשר בצמחים, בחשרות בדץ העדה החרדית לתלמידים מגיל 6. ריכוזית, בבתי המרקחת והטבע וברשתות הפארם.
הקיץ בפתח. רוצים להתחדש במשקפיים חדשים? או אולי במשקפי שמש? עכשיו, באופטיקה אלברין, 72% הנחה על כל המשקפיים. כפוף לתקנון.
שלום, כאן עורך דין יוסף ויצמן, בוגר הקמפוס החרדי אונו. התקופה הנוכחית מזמנת מקרים רבים של חדלות פיראון, קשיים כלכליים ואף פשיטת רגל. המשרד שלנו מטפל בנושאים אלו ומסייע לרבים לצאת מהמשבר.
מוזמנים להצטרף לנבחרת ה-Honorers, הבוגרים המצליחים של הקמפוס החרדי Honor. לייעוץ בבחירת מסלול לימודים בקריה האקדמית Honor, חייגו 072-333-4741.
תנובה במבצע על כל מוצרי החלב ותחליפיו. קונים 8 מוצרים ומקבלים 2 מתנה. 8 ועוד 2 מתנה. למהדרין יש תנובה. בתוקף עד כ"ז בסיוון, לא כולל מוצרי המעדניה הזול שבהם. המבצע בתוקף ברשתות ובחנויות נבחרות.
מזגן אלקטרה בדץ, היחיד שנכנס אלינו הביתה. המזגנים היחידים המאושרים לשימוש בשבת, בכשרות המעודרת של בדץ מהדרין, בראשות הרב אברהם רובין שליטה. חסכוני יותר, עוצמתי יותר, שקט יותר, מהודר יותר. גם באיכות האוויר, אלקטרה מנצח.
מצילים נפשות, מתברכים בברכתם של גדולי ישראל וזוכים בדופלקס חלומי. חייגו עכשיו להגרלה הגדולה של בית חם, כוכבית 9886.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לחברת הכנסת איילת שקד.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. יעקב פנה אליך כחברת הכנסת, אבל אי אפשר בלי להתחיל כשרת המשפטים לשעבר. הנה אנחנו רואים את בגץ נוגע אולי במה שאת הכי גאה בו, בעניין של חוק ההסדרה, וממשלת הימין שותקת, ממלמלים כל מיני דברים, אבל זה נראה שזה פשוט יעבור.
אין שום ממשלת ימין, יש ממשלת שמאל. הממשלה הזו שקמה זה הדבר הרחוק ביותר מממשלת ימין, שמשרד המשפטים נמצא אצל ניסן קורן, ונתניהו אפילו את ועדת חוקה לא רוצה לתת לנו.
הוא הביא לי יעקב אשר.
שמשרד, נכון, בהצלחה, אני מאוד, אתם יודעים שאני מאוד מחבבת ומעריכה את יעקב אשר. שמשרד הביטחון נמצא בידיים של גנץ, שהרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית נמצאת בידיים של עמיר פרץ. אין בממשלה הזו כמעט שום דבר שנקרא
כן, ממשלת. זה נכון, זה ברור. בוא ננסה להיות ספציפי.
אבל לגופו של עניין.
כן, נגיד שאת היית שרת משפטים היום, היה אפשר להתמודד משהו עם פסיקת בגץ הזה? זה כוח עליון, אתה יכול לעשות משהו נגדם ספציפית, בייחוד במקרה הזה.
מה שאפשר לעשות עם בגץ, זה מה שאני עשיתי בארבע שנים האחרונות, מיניתי שופטים שמרנים, וראינו שסולברג אישר את החוק, הייתה גם דעה אחרת. השופטים שאני מיניתי עוד לא הם עוד יותר צעירים, אז הם לא ישבו בהרכב, אבל הדרך היא לא של בשנה אחת וגמרנו, אלא לאורך שנים למנות כל הזמן שופטים עם תפיסת עולם לאומית ושמרנית, וגם להביא לתפקת ההתגברות. תראו, זו הכנסת הראשונה שיש בה רוב יותר מ-61 אצבעות, 61 חברי כנסת שמוכנים לתמוך בפסקת התגברות, אבל בגלל הדיל שנתניהו...
מה, את מצרפת את הנדל והאוזר?
הנדל והאוזר וישראל ביתנו, יש יותר מ-61.
את סומכת על אביגדור ליברמן שיצביע בעד חוק שיעזור לממשלה? קצת נאיביות, לא?
החוק הזה זה לא רק חוק שיעזור לממשלה, זה חוק שיסביר סוף סוף את היחסים בין בית המשפט לבין הכנסת, ויחזיר מעט מן הכוח אל הכנסת.
רגע, זה מאוד מעניין. יש יושב ראש כנסת שזה הדגל שלו במשך שנים, שעליו את ודאי לא יכולה לומר שהוא לא איש ימין. את אומרת שיש רוב. האם ניסית להניע את זה, ומי שסירב בעצם זה נתניהו? זה מה שאת מספרת לנו?
בוודאי, בוודאי שאני מנסה. פניתי יושב ראש הקואליציה. ביקשתי שיעלה את החוק. אני הכנתי אותו כבר. אבל הם לא יכולים להעלות אותו בגלל כחול לבן. ברגע שנתניהו נתן זכות וטו לכחול לבן, אי אפשר לקדם את הדברים שחשובים לימין. עכשיו, היו לנתניהו 59 מנדטים ביד.
כן, זה בדיוק הבעיה שהלו 59 ולא 61, ואז הוא עמד מול אלטרנטיבה של ממשלת מיעוט עם הערבים, הרי אנחנו כולנו זוכרים איפה עמדנו כמעט לפני חודשיים, כן?
לא, בוא אני אגיד לך סוד ידוע. ממשלת מיעוט עם הערבים מעולם לא הייתה אופציה, כי גם יועז זנדל וגם צביקה האוזר אמרו מראש, שגמו לאורך כל הדרך, שהם לא מתכוונים לתמוך בממשלה כזו, כך שזה היה סוג של בלון, או סוג של...
נכון, אבל מאיר כהן היה צעד אחד, 10 דקות לפני מינוי לשב ראש הכנסת, ואת יודעת מה היה קורה אז? בטח שלא היה זכוקים נגד בגץ, בטח של...
אני לא אומרת שלא היה צריך להקים שרת אחדות, אני רק אומרת שלא ייתכן שמחנה הימין עם 59 מנדטים נותן חצי מהדברים למפלגה עם 15 מנדטים, ועוד את הדברים הכי חשובים לפחות לנו.
כן, אבל...
אני רוצה גם להגיד לכם משהו על חוק ההסדרה, דקה, עוד משהו.
כן.
אנחנו, אני כשרת משפטים, צפיתי שבסיכוי לא מבוטל בג"ץ יבטל את חוק ההסדרה, ולכן פיתחנו כלים מנהליים להכשיר את אותם בתים. יש כלי מנהלי חשוב שעבדתי עליו הרבה מאוד זמן במשרד המשפטים, הוא נקרא סעיף 5. הכלי הזה כבר אושר בבית המשפט המחוזי, אנחנו מחכים לאישור של בית המשפט העליון, ואז בעזרתו אפשר יהיה להכשיר 1,000 בתים מתוך ה-3,000 שנמצאים במצב משפטי בעייתי.
ונתניהו בטח ינקוט בזה, לא? או שגם
מזה הוא מתעלם? זה לא קשור לנתניהו, זה הליכים שנמצאים בבית המשפט. מה שחשוב בעניין הזה, זה כן, בעצם שאחרי שבית המשפט יאשר את זה, הממשלה תיישם את זה. כשאני הייתי במשרד המשפטים, דאגתי שכל התשובות לבג"ץ יהיו תשובות שומעות שאנחנו מסבירים את ההתיישבות ולא מפנים. עכשיו שוב, הכוח הזה עבר לניסנקורן ולגנץ, הם אמונים על תשובות המדינה לבג"ץ בנושא ההתיישבות, וכן, אתה שואל, יש חשש, אצלי יש חשש, שהם אפילו לא השתמשו בכלים שהכנו להם.
התשובה של נתניהו לכל מה שאת אומרת, זה בסדר, אז הפסדנו בחוק ההסדרה, אבל אוטוטו אנחנו מגיעים לסיפוח, החלת החוק הישראלי על מרבית היישובים, ובמסגרת החוק הישראלי אפשר יהיה למצוא פתרונות גם כן לבעיית הבתים שבנויים על קרקעות פרטיות.
זה לא מדויק, כי הבעיה פה היא קניינית, ובפסק הדין כבר נכנסו סימנים שמראים שהפקעה רחבה זה לא דבר שבית המשפט יאשר. העניין של הריבונות, של החלת הריבונות, הוא עניין חשוב, הוא עניין היסטורי, בלי קשר לבעיה הספציפית הזאת. אנחנו בוודאי, אם נתניהו יביא את החלת הריבונות כמו שצריך, בלי הקפאה ביישובים ובלי גזרות על ההתיישבות.
מה זה כמו שצריך? יש תוכנית טראמפ שכשהיא יצאה אתם חגגתם ואמרתם שזה בעצם יישום המדיניות שלכם. אז מה עכשיו, בגלל שאתם לא בקואליציה, פתאום התוכנית לא טובה?
ממש לא, בגלל שאמרת, בגלל שדברים השתנו בארצות הברית, בוא אני אסביר. כשטראמפ פרסם את תוכניתו, לנו נאמר, גם על ידי האמריקאים, שאפשר יהיה יום אחר כך להכיל את הריבונות על כל ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, בלי שום תנאים, פשוט לעשות מהלך של החלת הריבונות. ולכן אנחנו סהלנו ושמחנו. מסתבר שהאמריקאים שינו את דעתם, והם לא אפשרו להכיל את הריבונות מיד אחרי נאום טראמפ, והיום כשהם מדברים על החלת ריבונות, הם מדברים גם על תנאים מגבילים, כמו הכרה במדינה פלסטינית והקפאה, שאלו דברים שאנחנו לא נסכים להם. אתם יודעים שאף ממשלה עד היום לא הכירה במדינה פלסטינית, אפילו לא ממשלת רבין, אפילו לא ממשלת אוסלו. לכן אנחנו קוראים לראש הממשלה, אם אתה תבצע...
אני ישבתי מול נתניהו בנאום בר אילן, ושם הוא דיבר מפורשות. לזכותו אגב יאמר שהוא תמיד דיבר על מדינה פלסטינית מפורזת, נכון. בשם כזה או אחר.
נכון מאוד, נתניהו, לאורך כל הקריירה שלו, תמיד, גם בנאום בר אילן וגם אחר כך, כשהוא נסע ונתן עם ציפי ליבני מול אבו מאזן וסאיב עריקאת, תמיד הוא דיבר על מדינה פלסטינית מפורזת. אנחנו, ימינה, מתנגדת למדינה פלסטינית. למעשה אנחנו המפלגה היחידה היום שמתנגדת להקמת מדינה פלסטינית, ולכן אנחנו לא מוכנים להיות בוודאי שותפים למהלך כזה, ואנחנו גם נצא בכל הכוח נגדו. אם אפשר להכיל את הריבונות מבלי להתחייב על הקמת מדינה פלסטינית, אז זו בוודאי הזדמנות היסטורית שצריך לנצל, ואם ראש הממשלה יעשה את זה, אנחנו נתמוך בו בכל הכוח. אנחנו לא מערבים פוליטיקה בעניין הזה.
כן, אבל ראש הממשלה אומר, בוא לא נהיה כמו הערבים בשנת 47, שדחו את הצעת החלוקה. בוא ניקח את מה שיש. הרי מדינה פלסטינית לא תקום מהרגע להרגע. בינתיים נחיל את הריבונות על המקומות שאנחנו רוצים, ואחר כך נתקדם על איך אומר, לוקחים מה שיש.
ראשית, אני מסכימה עם העובדה שנותנים לך תיקח, אבל לא בכל מחיר. כי ברגע, תראה, ברגע שראש הממשלה... שזה נתניהו, שהוא מייצג, כן, מייצג, לפחות ייצג את הימין, הרגע שהוא יכיר במדינה פלסטינית ויסכים למדינה פלסטינית על 70% מהשטח של יהודה ושומרון, אחר כך אי אפשר יהיה באמת לסגת מזה. עכשיו, אני מסכימה שמה שחשוב זה מה שקורה בשטח. מה שחשוב זה לבנות, לבנות ולבנות. אם לא היינו בונים, והיום לא היו 500,000 יהודים ביהודה ושומרון,
אור, את נוגעת בנקודה נכונה. יש הרבה אנשים שאומרים עקרונית הם בעמדות הלאומיות והכל, הם אומרים בוא נשאר עם סטטוס קבוע הזה, מה תיתן לנו ריבונות שרוב העולם לא יכיר בה, כמו שהרוסים למשל השתלטו על קרים ורוב העולם לא מכיר. נמשיך עם הסטטוס קבוע הקיים, נבנה כמה שאנחנו רוצים במגבלות החוק והבגץ, למה להעיר עלינו את כל העולם עם מחלות ריבונות וסיפוחים שלא יביאו הרבה תועלת?
אז בגלל זה אני אומרת שמכיוון שמה שחשוב זו הבנייה וההתיישבות והעובדה של משפחות רבות היום גרות ביהודה ושומרון, דרך אגב, שליש דתיים, שליש חרדים, שליש חילונים, כולם גרים ביהודה ושומרון היום, ממש שליש, שליש, שליש. אז מה שחשוב זה שהבנייה לא תעצר ושידינו לא, שלא יכבלו את ידינו. ולכן, אם אפשר לקבל את הריבונות בתנאים כאלה, אז כדאי, בכל זאת, יש משמעות לזה שהחוק הישראלי יוכל על אותם יישובים. אבל אם הריבונות הזאת תעלה לנו בהקפאת בנייה או בהכרה במדינה פלסטינית, אז לא תודה.
אני רוצה לסיום לשאול שאלה מתוך המשפחה אם אפשר. תראי, זה לא סוד שהציבור החרדי בקדנציה האחרונה הרגיש קרבה גדולה לציבור הדתי-לאומי, וזה לשבח המנהיגים בשני המחנות. עכשיו, הפוליטיקאים החרדים מתעקשים שהם עשו הכל בשביל להכניס אתכם לקואליציה, וזה כנגד הלך הרוח ברחוב שלא אוהב את מה שקרה. האם את יכולה לומר שהם צודקים, או שהם יכלו לעשות יותר?
אני חושב בוודאי שהם יכלו לעשות יותר. תראה, אם המפלגות החרדיות היו באות לראש הממשלה ואומרות לו, הם הרי ידעו שראש הממשלה לא רוצה להכניס אותנו, ולמעשה מפר את מילתו. אם הם היו באות אליו ואומרות לו, ראש הממשלה, אנחנו יחד שנה שלמה כגוש, אנחנו רוצים להמשיך כגוש, לא ניכנס בלי ימינה, אז ימינה הייתה בממשלה. כן. אבל צריך להגיד שבראש ובראשונה, מי שישם בזה זה נתניהו.
נכון, אבל באותה מידה הם אומרים, בשנת 2013, כשהצטרפתם לממשלה עם לפיד, גם כן יכלתם לבוא ולומר, בלי החרדים לא נצטרף, ועד הרבה הצטרף לממשלה, שכל המהות שלה הייתה רק לא חרדים.
אנחנו, קודם כל,
את זוכרת את הסיפור של 2013, כן.
ב-2013, אם אתה רוצה, אני אספר כדי שהציבור ידע, תכף אני אספר, אבל עברו הרבה מים בנהר מאז 2013.
תספרי על אהרון וולפסון.
אז רגע, אני אספר שנייה ל-2013 ואחר כך מגיע ל-2020. ב-2013 ראש הממשלה כדרכו הודיע לנו שהציונות הדתית נשארת מחוץ לממשלתו. ואנחנו צריכים לעשות מהלך פוליטי כדי להיות חלק מהממשלה. פנינו לחרדים, ביקשנו לעשות מהם איתם ברית ברזל. לא נכנסים אחד בלי השני, והם לא הסכימו. ולכן אז הלכנו לעסקים אחרים. ב-2020 אנחנו אחרי 5 שנות שיתוף פעולה הדוק עם המפלגות החרדיות והרבה כבוד הדדי, ואני חושבת שמכיוון שהלכנו שנה שלמה ביחד, היה מצופה לאיזושהי אהובות כזו של המפלגה אחת לחברתה. אבל שוב אני אומרת, בראש ובראשונה, מי שאשם בזה זה נתניהו, שברגע שהוא מצא קלה חדשה מהשמאל, הוא זרק את הקלה...
ואתם תמשיכו ללכת איתו? כי מתן כהנא אמר השבוע שלא תתמכו בו יותר. אם תבוא שוב השאלה, נתניהו או מועמד אחר, האם אתם יכולים לומר שלא תתמכו בנתניהו?
אנחנו לא יודעים מה יהיה בבחירות הבאות. אנחנו היום מהווים מפלגה ימנית.
לכן הוא לא סופר אתכם.
שנייה,
אם הוא היה עושה את זה לחרדים, היום אומרים לא תומכים בו יותר.
שנייה, ימין אידיאולוגי, מפלגה של הציונות הדתית על כל גווניה, ואנחנו נתמוך במועמד הימין שנראה לנכון כאשר יהיו בחירות. אנחנו לא יודעים מי זה עדיין, לא יודעים מה יהיה. אבל נתניהו לקח החלטה אסטרטגית. הוא לא מנהיג גוש הימין יותר, הוא מנהיג הליכוד, הוא פירק את גוש הימין, שזה
אוקיי,
הגוש
זה,
שהביא אותו
זה,
עד הלום.
אני מבין בהחלט.
הוא לא היה, נכון, לא היה מגיע לאן שהוא הגיע.
נתניהו ברור שקיבל פה החלטה אסטרטגית שהוא לא כל כך אוהב אתכם, אנחנו יודעים את הסיבות, אבל אני שואל למה זה הפך למרירות בינכם לחרדים, מרירות שחלת בנאום הידוע שלך בכנסת שבו תקפת את הליכוד, למה נתתם את הוועדה למינוי דיינים לחרדים? הרי אנחנו כולנו יודעים שזה מתחלק שליש, 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 ויש הסכמות על כל דבר, גם הקונוטציה. נתתם את הוועדה לחרדים כאילו שאנחנו גרועים מראשי ועדות אחרות שהיו שם פעם.
הנאום שלי במליאה היה נגד נתניהו, לא נגד החרדים. אני מצפה היום גם מהחרדים וגם מהליכוד שיתנו לימינה מגיע לציונות דתית נציגות בוועדה למינוי דיינים, ושנציג האופוזיציה יהיה מימינה. בסופו של דבר, אתה יודע, החרדים בוחרים את הדיינים שלהם, אנחנו רוצים לבחור את הדיינים מהציונות הדתית.
את לא סומכת על ההסכמה של שליש? הסכמה ידועה, היא עבדה בתקופתך גם יפה.
אני שוב אומרת, כמו שיש חרדים בוועדה הזאת ותמיד היו, לא יכול להיות שידירו את הציונות הדתית מהוועדה הזו. ולכן אני מצפה במינימום שתהיה נציגות לימינה כנציגי האופוזיציה בוועדה למינוי דיינים.
אני חושב שאם ימינה הייתה ילד שקד, אז החרדים היו עושים הכל בשביל שתצטרפו, אבל הבעיה היא שזה בנט. ויש איתו בעיה, ישבנו השבוע עם ליצמן, והוא אומר, אני אמרתי לנתניהו, אני לא נכנס בלי הבית היהודי, סליחה, בלי שקד ובנט, ובנט תקע בסכינים, דיבר על זה שמשרד הבריאות לא עושה, דרש להעביר סמכויות, אמר שמשרד הביטחון צריך להשתלט על הקורונה, הוא אומר, ככה לא מתנהגים בין חברים.
אני לא
אדבר
לאנשים אחרים. אנחנו בקשר מאוד טוב עם ליצמן. אני מאוד מחבבת אותו גם ברמה אישית וגם מקצועית. אנחנו משתפים פעולה כל הזמן, שיתפנו פעולה כל הזמן, בכל דבר שאפשר, אני כשרת משפטים, הוא כשר בריאות, אנחנו הולכים כבר הרבה שנים ביחד, כמעט 8 שנים, גם כשהם היו באופוזיציה החרדים ואנחנו בקואליציה, עשינו שיתופי פעולה רבים וניסינו לדאוג להם בכל דבר שאפשר. זהו.
טוב, חברי הכנסת שקד, היה מאוד מעניין, תודה רבה לך.
תודה רבה. שבת שלום.
שבת שלום.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום, כאן חיים אהרונוב, סמנכ"ל אביס מכירת רכב. רכב כבר מזמן איננו מותרות, ובמצב החדש כולנו נהיה חייבים להתנהד איכשהו. יש לנו מגוון ענק של רכבים עם נתונים מדהימים. גלגלנו את חיסכון העלויות להנחה מטורפת על הרכב שלא תחזור.
כוכבית 5326 אביס.
יש בשר ויש רודריגס, יש בשר ויש רודריגז, יש בשר ויש רודריגז.
שלום עליכם כולם, כאן מוישה, אני פה בגלל אשתי. היא ביקשה לומר לכל המשפחות בעם ישראל שיש דיסקונקי חדש של קשת הפקות, עם כל ההופעות, ההצגות, ההרצאות של כל הרבונים שליטה, והחידוש גם שכל ההופעות הומור שהייתה הולכת אליהן עד לפני הקורונה עם מחשמה. עכשיו הכל בפלסטיק שחור קטן 64 ג'יגה, המחיה, וזה רק ב-150 שקלים. ל-100 הראשונים שהתקשרו, 1-700-55-98-98, 1-700-55-98-98.
שלום, כאן מיכל אשם, יועצת מנטלית לקשות עסקים. אני מזמינה אותך לחבר בין הנפש לעסק בתקופה הזו. לתיאום פגישה 072-282-0999.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המעודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
הילדים מתקשים להתמקד? ריכוזית. עכשיו ריכוזית בסוכריות גומי. ריכוזית. סוכריה ללעיסה נוחה יום-יום. תוסף תזונה מועשר בצמחים. בחשרות בדץ העדה החרדית לתלמידים מגיל 6. ריכוזית. בבתי המרקחת והטבע וברשתות הפארם.
מצילים נפשות, מתברכים בברכתם של גדולי ישראל וזוכים בדופלקס חלומי. חייגו עכשיו להגרלה הגדולה של בית חם. כוכבית 9886.
שלום, אני נון, בן 17 מנתניה, לומד בישיבת מגדלו. היום אני אומר תודה לאבא. תודה שהאמנת בי. התאמת לי כיתה קטנה ותוכנית לימוד פרטנית. עצמת לי חונך, דאגת ואהבת אותי ככה, איך שאני. עם תעודת בגרות ויכולות למידה, העתיד שלי יצא מתמיד. תודה לרב גרוסמן, האבא שלי ושל כל ילדי מגדלו.
הורים יקרים, מדבר הרב גרוסמן. אנחנו מאושרים לחנך דורות של ילדים לשם ולתפארת, עם אמון, הגנה ואהבה גדולה. ובעזרת השם, גם אתם תרוו הרבה נחת.
נרשמים היום, מטיב תא מגדלור.
072-213-2777.
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמשת מיני דגן. חדש, נסטלה מפנקת אתכם עם חמישה סוגי דגני בוקר בחשרות מעודרת. בסדרה צ'יריוס, קראנץ', קראנץ' במתיקות מעודנת, גולדן מיניס ופיטנס. בתיאבון!
רוצים לענות משמחה בלב שקט? להצליח לחתן את הילדים בלי דאגות? אושר בכבוד, בעידודם ובברכתם של גדולי הדור שליטה, מאפשרת לכם לענות מפתרון חדש ובלעדי לחיסכון עבור חתונות הילדים מגילאי 6 ועד 14, עם מגוון מסלולי השקעה בהתאמה אישית תוך שקיפות מלאה. התקשרו עוד היום, 02-620-1071, 02-620-1071.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לראש עיריית ביתר עילית, רב מאיר רובינשטיין.
ערב טוב, יעקב, אבי, לכל המאזינים.
אגב, אני מבין שאתה מדבר איתנו בטלפון נייח, כי בסלולר יש קצת בעיות אצלכם בעיר הזאת. אני מתקשר לילדים שלי, הם לא שומעים אותי טוב שם.
אכן, ישנם בעיות, ואמש הגיע לכאן לביקור מנכ״ל משרד התקשורת, אמנם היוצא, אבל שר התקשורת התקשר אליי, יועז הנדל, בבוקר, ואמר לי שכל הסיכומים שהמנכ״ל היוצא מסכם, הוא יעקב אחר הביצוע. היום בבוקר גם התקשר אליי ראש המטה שלו, וסוכם שעד ראשון לתשיעי יוצבו כאן, כאן עוד כמה אנטנות נוספות, והיו כאן כל שלושת החברות.
מתיקי נתניהו למדנו שכשהם באמת רוצים הם מריצים דברים במשרד התקשורת.
כן, אמנם תמיד בדרך כלל אנטי, הם עובדים יותר טוב עד היום, אבל אנחנו מדברים על הקבע, על הקטע הסלולרי, לא על הקטע של העיתונות וכו'.
מה זה, בגלל בעיות הקליטה, בגלל שזה מעבר לקו הירוק? אולי הסיפור יפתור גם את זה.
אנחנו תכף כבר נהיה, תכף אתם תהיו מעבר לקו הירוק.
כן, אתם תבואו לבקר אותו, יהיה מחסומים בדרך אלינו, בדרך אליכם. טוב, בוא נדבר קצת, נדבר לגופו של עניין. אני מבין שאתה תומך די נלהב בתוכנית הסיפוח, אבל אולי יש לך קצת איזה גישה אגוצנטרית, כי אתה אומר לי, בתור ראש עיריית ביתר עילית, יהיה לי הרבה יותר נוח כשאני כפוף לחוק האזרחי, ולא למנהל, תסלח לי לביטוי הרקוב הזה בבית אל. אבל זה גישה די קצת אגוצנטרית, כמו שיכולת שהמחיר שזה יהיה נורא והיום, מדינה פלסטינית, יהיו מובלעות שישארו בחוץ, אז אולי תראה את זה קצת במבט יותר כולל.
אני מסכים ומקבל כל מילה שאמרת, ואני יכול לדבר אך ורק בשם העיר ביתר, זה המנדט שלי. והעיר ביתר, בטח בעד, תושבי ביתר רק ייהנו מהתוצאה של ההחלטה הזו, אבל בהחלט שיש
בוא נבין מה זה נכון אגב הרי. גם לכל הערים החרדיות, למודיעין עילית, לעמנואל.
ראש מועצת עמנואל אמר לי אישית שהוא מברך על ההחלטה הזו, מכיוון שזה יבטל אותו מהעונש החמור והחריף, שמי שלא חווה אותו לא יודע על מה מדובר, להיות כפוף למנהל אזרחי, ששלטון צבאי לכל דבר שאין לו שיג ושיח עם ניהול אזרחי מוניציפלי.
אתה אומר עדיף בירוקרטיה מוניציפלית, מה שאנחנו מכירים על מנהל אזרחי?
עדיף רק זה. כי אנחנו עוברים גם את הבירוקרטיה המוניציפלית האזרחית שעוברת כל עירייה מרעננה עד אילת, ואיפה שהם מסיימים, אנחנו רק אז מתחילים לעבור עוד סבב אישורים נוסף על ידי המנהל האזרחי, שיש לו 3-4 פקידים על 20-30 ערים ומועצות.
עכשיו, זה יאפשר באמת לבנות עשרות אלפי או אלפי יחידות דיור בביתר עילית, כי אנחנו זוכרים עוד מימי הטיאס, איך בכל תהליך אומרים, הבאנו עוד דירות ועוד דירות, תמיד זה אותם דירות, כמו בסדר שבת.
דבר ראשון, עצם הברכה הזו שלא ישווקו 7 פעמים את אותו מגרש, וימכרו לעם ישראל חצאי אמת, שזה גרוע יותר משקר, זה כבר ברכה. אבל מה גם שאם לא נצטרך לעבור כל פעם את המשוכות המדיניות שמעכבות פה כל פיתוח וכל תוספת שיווק.
אתה אומר פה דבר מפתיע, אתה אומר שגם בתקופת טראמפ היו לכם הגבלות מדיניות, למרות שלכאורה לא שמענו עליהם.
חד משמעית שכן. אני אומר תמיד על טראמפ, אמרת את זה לכמה אדמו"רים גדולים מאוד, והם כולם חייכו מאוזן לאוזן. אמרת על טראמפ, אני אומר את זה עדיין, וזה עדיין תקף לצערי, שהוא אדמו"ר טוב עם גבאים רעים. הגבאים לא שומעים מה שהאדמו"ר אומר. הוא משחרר כל מיני אמירות ולהעביר את השגרירות לתל אביב לישראל, עד שהוא לא תפס את הגבאים שלו, והעביר אותם באוזן שלו, והוא נעמד ציבורית, כל מה שהוא לא עשה אישית.
יש שם כמה חבר'ה אצלו שבאמת נראים כמו הויסבוכר.
כל המחלקה האמריקאית, הם לא...
זה שיבי בוחרים.
זה אני לא... אלה הישוב, אני לא יודע...
חלקם אפילו חטפו קורונה, כנהוג אצל גבאים במחוזות.
מפורים
עדיין.
בקיצור, הגבאים שם לא נשמעים לאדמו"ר, ואוי ואבוי לאדמו"ר שהגבאיו לא נשמעים לו.
ולמה זה ישתנה עכשיו כשתהיה ריבונות בעצם? הרי עדיין
לא,
האירופאים okay, ימשיכו להטיל וטו.
אני אומר
ולך לך עכשיו... ולך תדע איזה ממשל יהיה בארצות הברית.
אני אומר לך, לא, כי לשנות דברים בממשל זה שיגעון. אובמה לא שינה כלום, למרות שהוא ישב 8 שנים והוא היה מלך העולם. טראמפ, בגלל שהוא כזה סוג אדמו"ר, להבדיל, אז הוא מסוגל לשנות דברים, כי הגבוהים לא נשמעים לו, אז הוא עושה את זה לבד.
יעקב, רוצה לשאול אותך לאיזה מהאדמו"רים היית משווה אותו, אבל לא נסבך אותך, כן?
לא, הייתי רק שואלים יותר שייך לקבוצה של האדמו"רים שהם זוהים עם שלומי אמונים, אבל זה כבר חריגה טוב.
מהצד הימני שלו הוא מזוהה עם שלומי אמונים, כן.
או, זה חידוש, טראמפ מזוהים, טוב.
שלומי
אמונים,
שלומי אמונים, ובקטע הזה הוא חבדניק. יש לו גם חתן שקצת, יש לו קשר עם חב"ד בוושינגטון.
אני הייתי אצל, אפרופו, בוושינגטון, שם אחד מהיהודים הכי קרובים אליו, השווה אותו לפארוי. הוא אמר, זה לא משהו מהזמות שאנחנו מכירים היום, שמדבר יפה לעם ודיפלומטיה, זה פארו, נכנס, לי יורי ואני עשיתיני.
אגב, ראש מועצת יש על אחייני אומר שהוא... שטראמפ רע ליהודים, במה אתם חוקים?
אני מתנער מהאמירה הזו, ולחייני שיהיה בריא, הוא בביקה יש שמש יוקדת, ולפעמים יוצאים משפטים חמים. אני מיודד עם לחייני הרבה מאוד שנים, אבל בביקה כדאי ללכת שמשייה, וכדאי לשים לסנן לפה. הוא בחור מתוק, ואני אוהב אותו, אבל רע ליהודים להגיד לאוהב ישראל...
אז למה לא תוציאו איזה אמירה מפורום?
מה לעשות שאני ראש עיר פה, גם בזמן אובמה, וגם בזמן קלינטון הייתי ממלא מקום ראש העיר. אז כך שלא יגידו לי מה זה רע ליהודים ומה טוב ליהודים. היינו בזמן קלינטון, ובטר ובטר בזמן אובמה, שהוא היה באמת רע ליהודים.
אגב, לפגישה אבל אצל נתניהו, שתמכה בריבונות, לא הצטרפת.
אני, יש לי פה בעיה אמיתית, כי מצד אחד אני מזוהה מאוד עם הקו של חב"ד, אני גם ראש עיר מטעם חב"ד, ואני אישית גם כן מזוהה מאוד עם הימין, ואני בהחלט...
רגע, אני רוצה לגע, זרקת איזה משפט מעניין, אתה ראש מטעם חב"ד, חשבתי מטעם ברסלב.
לא, ברסלב לא מתאים בפוליטיקה.
עברת רבי או מה?
לא, שלומי אמונים...
בשני המקרים הם רבי קיים, אבל בסדר.
שלומי אמונים מזוהה עם חב"ד, מזוהה עם ברסלב, מזוהה עם...
אז איפה הבעיה?
וחב"ד נגד הריבונות?
ולהזדות... יש אמירות קשות נגד, ויש אמירות עוד יותר קשות נגד, אבל אין עדיין משהו, לא שמעתי... לא, אין... בית הדין רבני חב"ד לא שמעתי ממש. לכן אני לא יוצא בתופים ובמחולות, כי גם היה סיפור של רבי נחמן עם ברסלב, פעמיים נשרף הבית שלו. פעם אחת הוא רקד, ופעם אחת הוא ישב בשקט. שאלו אותו למה פעם קודמת רקדת, הוא אומר, כשנשרף רק הבית שלי, אני יכול לרקוד לדעות לשם על הרע, על הרע כמו על הטובה. אבל אם נשרף כל הרחוב, אז נשרף כל הרחוב וגם בתים של שכנים, הוא לא יכול לרקוד, הבית של השכן שלו נשרף. אז לכן, אני לא יודע מה נשרף ומה לא, כי לא בדקתי, אני עברתי על התוכנית הזו רק על המפות של ביתר. אין לי את הפנאי ואין לי את האמצעים.
עברת על המפות, בניגוד לגנץ, ראית את המפות?
של ביתר? עוד באנפוליס, ועוד במפות של ליבני, ובכל המפות של...
לא, אבל עכשיו הם הרי יושבים על מטות, הם יושבים על מפות, והם הולכים לפי זה לפרסם את הריבונות. אתה שותף לתהליך הזה?
לא שותף, אבל אני יודע, ואני עברתי, ואני מודע למפות איפה הן עוברות, באזור ביתר, והן מצוינות.
רגע, אם הסתכלת על המפות, תגיד, זה כולל גם את היישובים הערביים שסביבכם? כלומר, זה גם חוסן וגם נחלין וגם פוקין יהפכו לשטח ממדינת ישראל?
אני אומר שבתר עילית השטח...
כן, אבל בוא תסתם תספר לנו כמי שראה את המפות. בתוכנית גוש עציון אנחנו נכניס לפה גם עשרות, גם השכנים של המחוסן יהיו אזרחים ישראלים.
לא, הקו הכחול של בתר עילית והקיים, והקו הכחול העתידי, לא איפה שהפלסטינים יש להם כבר קושנים או שהם גרים בפועל, אלא המשך של, מי שמכיר, המשך של גבעה B לכיוון המורד, אפשר להגיע מצפונה לגבעות. כל האזור הזה נמצא במקום טוב מאוד ומצוין, ואנחנו נברך על היום שניפטר מהמינהל האזרחי, שסיוט לעבוד תחתיו, ונוכל להתפטר, ונבנות עוד 10,000 יחידות דיור.
יש לי סיפור מעניין, כשהייתי בוושינגטון, אז נתניהו דיבר על זה שהחרדים איתו, אז אמרתי, שאלו את ראש העיר של פורוש ושל גפני. אמרתי לו, של גפני הוא לא של גפני, אבל של פורוש של... אז מה שהבנו ממנו, שאתם באמת הייתם שותפי סוד בתהליכים שגדמו לזה עם יריב לוין, ושאלו אתכם כראשי המועצות הגדולות בישע, האם אתם תומכים בתהליך הזה?
אני ישבתי כמה פעמים אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם דיבר על זה בזמנו, כבר לפני, בישיבות הקודמות, עוד לפני הבחירות, גם הוא זימן אותנו, והוא דיבר על זה גם כן, והוציאו את התקשורת ודיבר על זה. אני כל הזמן, בתר עילית, ודאי שרק נהנית מזה. השאלה מה קורה ברחבי הארץ, אז אני לא הסתכלתי, לא התמקדתי, אפילו לא שאלתי, כי זה לא המנדט שלי, המנדט שאני לא בכנסת, לא בממשלה. לי יש מנדט מטעם תושבי העיר בתר עילית, ואני משתדל למלות את המנדט הזה, בסייעתא דשמיא, במלוא התפוקה.
אתה לא רק ראש עיר בתר עילית, אתה גם חבר בצוות הבכיר של שלומי אמונים. מה אתה אומר על מה שקורה בתוך?
יושב ראש המרכז, יושב ראש המרכז.
כן, יושב ראש המרכז.
של שלומי אמונים. אנחנו זוכרים שהכתרת את פורוש כמועמד לירושלים. יושב ראש המרכז.
נכון. אני מודה באשמה, לא יושב ראש מרכז, לא יודע, אין לנו מרכז, אבל אני מודה באשמה שאני שמח להיות חבר בכיר בשלומי אמונים, כן.
בתוך חבר בכיר, מה אתה אומר על מה שקורה בתוך אגודת ישראל, כל הבוקה ומבולקה הזאת?
זה לא דבר חדש, זה לא דבר חדש. שלומי אמונים צריכים להצדיק את קיומם מכל פעם מחדש. למרות שהם הכי גדולים. אז עכשיו גם בלט מרגישים ככה, ואנחנו אומרים להם ברוכים הבאים. אבל זה לא דבר חדש. איך ש... אבל יאמר לשפחה של אגודת ישראל... שכל לפני בחירות מתחברים, ואיך שקמה קואליציה, ממשיכים לריב, ועושים...
אז בוויכוח בין בלז ל...
לפני הבחירות הבאות, תהיה עוד פעם הפסקה.
בוויכוח בין בלז לוויז'ניץ, אתם עם בלז.
לא, בהחלט שלא, לא מתערבים.
מאחלים הצלחה לשני הצדדים.
זה דבר שגדול עליי. בטח ובטח לדבר על זה מעל גלי היתר, אבל דבר אחד אני יכול לומר, שההתייחסות הזו לקהילה, בין אם זה ויז'ניץ, בין אם זה בלז, כל קהילה אגודת ישראל חייבת לדעת לחבר ולחבק את כל הקהלים. א', את אלה שאין להם אדמו"רים במועצת גדולי התורה. בטח ובטח את אלה שיש להם גם אפילו אדמו"רים במועצת גדולי התורה. יותר לחבק, זה לא תמיד, אפשר גם לקבל החלטות. לא מבקשים מאנשים, אנשי ציבור, לא לקבל החלטות ולנסות לצאת ידי חובת כל הצדדים, כפי שה... הוא אמר, אתה צודק, אז השני אומר, גם אתה צודק, אז אשתו אומרת, איך שניהם יכולים להיות צודק, גם את צודקת. לא מבקשים שיטה כזו. אבל גם במונח הזה, יש דרך איך חותכים עניינים, יש דרך איך...
ומי השם? מי השם?
בין הצדדים.
מי השם?
מי השם? נו, מי השם? יש השם מתברך שמוביל אותנו ויתן לנו שכל טוב, לדעת לחבק ולחבר...
לא, השאלה אם השם הוא בבלז וויז'ניץ, או שיש מישהו שלישי שלא נזכיר את שמו.
אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת שלחבר את כל הקהלים. האם זה טעון שיפור באגודת ישראל? כן.
וכשאתה רואה את ראש העשייה שלך, הרב מאיר פה, הוא שולח מכתב ליריב לוין בנושא הגיוס, והחברים שלו, חברי הכנסת, שולחים מכתב נגדו. מה, זה לא כואב לך?
זה כואב לי. זה כואב לכל העדות החרדית. זה כואב לכל האדמו"רים. אתם יודעים שמרבית...
שמעת מהאדמו"רים שזה כואב להם?
זה מה שאני אומר. אתם יודעים שמרבית חברי מועצת גדולי התורה הסמיכו את ידיהם, ואני אומר את זה מתוך נתונים ידועים לי שאני ראיתי במו עיניי, ואני הייתי חלק מההתרחשות, שמרבית חברי מועצת גדולי התורה הסמיכו ומסמיכים את הרב מאיר פרוש לייצג אותם במסע ומתן מול הגיוס.
מה פרוש ראית? יש איזה מסמך כזה?
אני אמרתי ראיתי ואני לא רוצה להימשך עוד. אני אומר לך פה מעל גלי היתר שאני ראיתי ואני ידוע לי שהם מסמיכים את הרב מאיר פרוש.
זאת אומרת שהם לא סומכים על האחרים, הם סומכים רק עליו.
למה לא סומכים? אם שולחים את הרב ליצמן לשר השיכון, אז לא סומכים עליו מאיר פרוש? מה פרוש לא סומכים?
לא, כי אנחנו יודעים שנגיד בנוסחת ליברמן, היו כמה חברי כנסת מאגודה שאמרו שהכל בסדר, תפרסם כבר את החוק.
אני לא בקיא בכל העניינים האלה, בשביל זה הרב פרוש עושה את זה מצוין.
אתה נשמע שאתה יודע לא רע.
יש דברים שעדיף לי לומר, ללמד את עצמך לומר, אני יודע. הרב פרוש עושה את זה טוב ומצוין ויסודי, תאיר אותו באמצע הלילה. ועל סעיף
הוא לא ישן, הוא אף פעם לא ישן.
מקב ד' 66, לא, הוא יושן בראשם, בלילה יושנים וביום עובדים. אמנם יושן פחות, יושן מעט, אבל יושנים ועובדים למען הציבור. אבל יש, אני לא מכיר אחד שמכיר כמותו את כל הסעיפים הקטנים. אני אישית, לפני שנתיים, כשזה היה בשיא, אני יכול לספר לך גם סקופ מסוים, שאני לא יכול לפרט.
סקופים אנחנו תמיד קונים.
יופי, אז אני אושית, אושבתי אותו עם אחד מבחירי הרבנים של מפלגה של לא אגודת ישראל, שרצתה לדעת מה הוויכוח שם בין הפורוש לבין אחרים. אני אישית ישבתי שם, להגיד לך שהבנתי את כל מה שדובר שם? לא, כי אני לא מונח בכל הסעיפים ותתי הסעיפים של חוק הגיוס. ואני יודע שישבו שם 3 שעות ביום שישי בצהריים בירושלים. אני סידרתי מקום ניטרלי, אחד מבחירי הרבנים של סיעה חרדית, לא אגודת ישראל.
עכשיו, בשבוע האחרון?
לא, לפני שנתיים, אני אומר. ואז גם יצאתי בהלם מהדבר
הזה. בוא נדבר. סיעה חרדית שהיא לא אגודת ישראל, אבל היא גם לא ספרדית, נכון?
בוא, נשאר לך או דגל התורה או ש"ס. אחד משניהם.
כי אנחנו יודעים, אתה יודע מה, אפרופו, אנחנו כבר מנחשים לבד, אז בוא נשאל על עוד משהו שאתה הפגשת, על עוד שלום שיצרת, בין מאיר פרוש לבין אריה דרעי בספסופה במשך שעות, האם השלום הזה הוא בר קיימא או שהוא חלף עם הרוח?
ברוך השם, אתה כששטחן צריך להתערב בענייני השידוך, זה גרוע מאוד. כל זמן שאני כבר לא צריך...
אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך, מאיר, מה קיבלת שטחון לסגלד? מה בבית הרילי תרחבת מהשטחנות הזאת? אל תגיד לי שעשית את זה לשם שמיים.
זה היה דבר טוב ליהדות החרדית, אין לך מושג כמה. הרב דרעי והרב פרוש לא מתכוונים לפרוש לשום מקום בעשרות השנים הבאות. כן, שניהם, אל תאמין להם גם אם יגידו לך אחרת, אני אומר לך כבר. ו ו ו ו ואתה יכול לצטט אותי, כך ש וכל כך היה גרוע ונזק פשוט ליהדות החרדית ששני האנשים האלה הסתובבו עם משקעים של לפני 20-30 שנה, עוד כשאני למדתי בישיבה קטנה.
אז בוא נדבר על משהו שאתה יודע, זה הופכת לשיחה, הורדנו כבר את המרואיין הבא, אז אתה צריך לתת לנו עוד כמה דקות. היה איזה משקע אחד שעלה שם בפגישה, ושמענו מאחד הצדדים, שדרעי האשים אותו שהוא זה שהדליף בשעתו בחקירה הראשונה נגדו. איך ניקית את זה מהשולחן?
לא, עזוב אותך, עזוב. אני יכול לומר לך דבר אחד, לא יודע מה, לא יודע, אסור לשקר, אבל אני לא רוצה להתייחס למה שדובר שם, מה לא דובר שם. דבר אחד זה בטוח, ישבו וכל צד הביא נתונים מדויקים, שמה שכל צד חשב על השני, התברר בעובדות של ישבו 3-4 שעות רצוף וניתחו את הנתונים, התברר שזה לא היה נכון. וברוך השם שירד האבן הזו, אין שמחה, אין כלי מחזיק טובה, כמו השלום, כפי שחזר אומרים.
אז אם אין כלי מחזיק טובה מן הברכה, מן השלום, אז באווירה אופטימית זאת נסיים. ראש עיריית ביתר עילית,
הרב מאיר. הבאת לנו רעיון, רב מאיר.
תבורך.
ומאחורי הזכוכית הם מתמללים. רצים לחדשות.
ושיהיה לכם רק טוב, ושתמיד תבשרו טוב.
תודה רבה, שבת שלום.
אמן, תודה רבה, שבת שלום.
תודה.
עד כאן פלפוליטיקה לשבוע סוער זה. אנחנו נאמר תודה רבה לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לישי פופובסקי באולפן בני ברק, לצוות באולפני רמת גן, ירושלים, יעקב, איזה שיר סיום, ברסלבי או חבדי, הוא משתנאמר שהוא מחבד גם. כן, אבל ברסלב, כן.
ברסלב, טוב, אז אני כמובן בהתאם לנסיבות גם כן, המצב הקשה שאנחנו נמצאים, אבל איך אמר רב נחמן, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד כלל. שבת שלום.
בביצוע של צמד רעים. שבת שלום.
Be